מחשבה שהייתה לי, שהזכרתי, בערה לי ביחס למאמר חז"ל מאוד מיוחד, שדברים רואים בפני עצמם, אבל אפשר להגיד שהם גם קשורים למגע עם שמחת פורים וכו'. אז טוב, בואו נראה. וזה מעשה המנורה. למשל, ידוע לנו שכבר מהכוזרי, אפשר להגיד, אחד שדיברו על זה כבר, עד המלבים, והרבה גם אחרים, שעשו הרבה לימודים של עבודת השם מהמשכן, שלא רואה לראות בזה רק משהו חיצוני, ממשי, אלא שיש בזה הרבה רמזים, הרבה משמעויות, שיש הגבלה בין המשכן לבין הנפש של האדם, עבודה של האדם. זה אומר כך, הכלל כי יש שלושה אהבות בעולם. דיינו, אהבה לדבר האסור, רחמנא ליצלן, ויש גם אהבה לדבר המותר, שמותר לאהוב דבר המותר. אבל באמת גם זה אינו תכלית האהבה, כי עיקר הפנימיות האהבה אשר באלו שתי בחינות הנשפע מהבורא ברוך הוא. כי על כן צריך האדם לקח אהבה פנימיות אשר נתלבש באלו הדברים ולאהוב בו את הבורא יתברך. וזו אהבה שלישית היא העיקר. היה אפשר לומר שיש אהבה לדבר האסור, שזה לא טוב. אהבה לדבר מותר, זה מותר, זה רשות. אהבה לדבר מצווה, זה ראוי. אבל לא מזכיר דבר מצווה. זה כאילו טומאה, חול וקדושה. זה שלוש המדרגות. אבל לא מזכיר את הקדושה, הוא מזכיר את כאילו בתור עוד דברים שיש אותם בעולם. אלא יש דברים אסורים ודברים מותרים. אז יש את היחס לדברים האסורים, זה יחס לדברים מותרים, והיחס לפנימיות של שניהם. שזה לראות את האור האלוקי שיש, ואת זה לאהוב. באמת יכול להיות שבאמת מדובר פה בכלל על עבודה, מה שאיפה הם קוראים, עבודה בגשמיות, כאילו, עבודת השם פשיטה, אבל כאילו איך אדם פוגש את ענייני החולין. אז יש מפגשים שהם ממש לא רואים, יש מפגשים שהם בסדר, ויש מה שרצוי שאדם יפגוש בזה את אור השם. ונמצא בבחינה זו אדם מעלה ניצוצות. כי אסור לאדם לומר שיש איזה דבר בעולם בלתי נשפע מהשורש העליון. רק שצריך האדם להסתכל לפנימיות אשר בזה הדבר. דיינו דבר זה שיש בו אהבה, אז היה צריך לקח אותו אהבה ולעבוד בה את הבורא, וכן משאר המידות נמצא מדבק לשורש ומעלה ניצוצות. כן, אם יש דבר שהוא מעורר חשק, חמדה, חושב שלזה הכוונה אהבה. גם בדברים של דברים גשמיים. זאת אומרת, האהבה הזאת אפשר להעלות אותה לקדוש ברוך הוא. כלומר, אפשר להסתכל לתחושות האלה שהם דבר לא רק ניטרלי או אפילו שלילי, אלא בעצם יש להם שורש, והשורש הוא טוב. אלא, ועד רבה, יכול להיות שאנחנו בשר ודם, בעלי גוף, בעלי הרגשה, אין לנו ישירות השגה מופשטת בשורש. אנחנו פוגשים את דברים בתוך העולם. נגיד שאדם מענג את השבת ואוכל נגיד מאכלים טעימים, אז הוא נהנה מהטעם של המאכלים, ותחושת הטעם יכולה להתחבר לטעם בשירה, לטעם בתורה, לטעם בתפילה, לטעם באהבת השם. נכון, כשמסעודת שבת טובה, אז גם לדברי תורה יש קצת טעם של המאכלים, שזה נינוחות, זה נעימות, וגם למאכלים יש את הטעם של דברי תורה. יש אווירה, לא סתם אדם ברחוב, חוטף משהו ואוכל, כאילו יש איזו רוממות כזאת, שעושה גם משהו למאכלים. אז אפשר את הטעם להעלות. אז בשבת אולי זה קצת יותר קל, הוא נראה שהוא מתכוון בכל יום. זה העלאת ניצוצות. וזהו הרמז. גם עניין הברכות מרמז על זה. אפשר גם לפרש אחרת. אבל רואים ש... מתי אנחנו אומרים ברוך את... נכון, יש שלוש תפילות. אבל מתי אומרים ברוך אתה השם? דווקא כשעושים משהו גשמי. אוכלים, שותים, לפני, אחרי. כאילו שנפגשים, יש צד שנפגשים עם הקדוש ברוך הוא דרך גשמיות, לא פחות מאשר דרך הרוחניות. זה לא מובן מאליו שנברך ברכת נהנים על דברים רוחניים. ברוך אתה השם, נגיד, שעשה את הספר היפה הזה. טוב, אולי שהחיינו, כן, ספר חדש, אדם שמח בו. אבל לא ספציפית, אלא... ודווקא על עניינים ממש גשמיים של מאכל וכיוצא בזה מצוות, אבל גם מצוות זה מעשים, דווקא על זה יש ברכה. וזה הרמז, כמנורה כדמות המידות אשר עולמות עובדים בהם את הבורא, והם שבע מידות. וזהו קנה מנורה, כן, הם השבע מידות שאנחנו מזכירים בספירת העומר, חסד, גבורה, תפארת, נצח הוד, יסוד מלכות, שזה גם מידות בנפש. נזכר כבר פתניה, המשמעות של המידות האלה. וזה רמז בעלותך את הנרות, דהיינו המידות לעבוד בהם את הבורא יתברך, אל מול פני המנורה. המנורה הוא מרמז על השכינה, המאיר באלו המידות. יאירו שבעת הנרות. כן, שבעת הנרות זה השבע המידות שבהם יראה השכינה. אז המנורה השכינה והנרות זה המידות. וזהו, זה מעשה המנורה המקשה. כלומר, לייחד הכל הפנימיות אשר בזה העולם לבורא יתברך כנן. מקשה, נכון שזה היה דבר אחד. לא חתיכות חתיכות, אלא הכל מחתיכה אחת גדולה ש... עשו אותה בצורה של מנורה. אז זה אומר על אחדות. שכל מה שאדם עושה, כל הדברים, הכל יהיה לתכלית אחת, כן, אני אומר עכשיו בדברי הרמב״ם, כן, הכל יהיה מחובר לראייה של הפנימיות שיש בפנים. וזהו עד ירחה, דיינו אהבה, אשר בזה עולם הדברים המותרים, אשר מרומז בירחה, עד סוף המדרגה, כמו ירח ורגל שיורד למטה. עד לשם אהבה תגיע, לראות גם שם את תופעת השם. וכתוב, נעשה אדם בצלמנו. עד פרחה משהו הזכיר, נעשה אדם בצלמנו, שהגוף של האדם מרמז על עניינים מיליונים, אז גם רגל מרמזת. לכן הוא הזכיר את הפסוק הזה. עד פרחה, דיינו פנימיות מאהבה אפילו דבר האסור, כי פרחה הוא לשון דבר הנופל. היינו שנפל אהבה לדבר האסור. מתכוון כנראה כמו דבר שפורח ונופל. דבר שהרוח משיבה אותו, אז הרבה פעמים הוא נופל. וזהו פרחה, רפח ניצוצים. וזה הרמז. למצוא את ההוויה, תרצו, את שם השם שבתוך הרפח ניצוצים. כל אלו אהבות צריך האדם לדבק לבורא ברוך הוא, כי ממנו נשפע אהבה לזה עולם, וזה מקשה לייחד הכל לבורא ברוך הוא. יודעים שידוע שאמרו שבעל שם טוב זה נמצא, אולי קצת במגיד, את העניין הזה שצריך גם על ידי מפגש עם דברים גשמיים לעבוד את השם. ואפילו לראות את הפנימיות של האור האלוקי גם בדברים הרעים. אחר כך היו דורות שאמרו, תניה אומר, שיזהר, שלא... צריך להיות בעל מדרגה, אדם רגיל לא יכול לעשות את ה... לדוגמה את המחשבות זרות. האם פשוט לבטל את המחשבה, לדחות אותה, או לקחת את הפנימיות שלה. כלומר, יש לאדם להגיד איזה חשק למשהו של העולם הזה, להתבונן מאיפה זה בא. אז זה לא פשוט, כי... לדחות זה כאילו לא להיכנס בכלל לבשר ומתן. להתבונן זה לפעמים קצת לתת לזה מקום. ואז זה עלול גם לבלבל, להפיל. אז היו ככה, אחר כך יותר הסתייגו מזה. הוא לפחות פה, הוא לא דיבר במפורש, אז אולי זה יותר קל, כמו שאומרים. כי המשל שממש דיברו זה אפילו יהור של דבר עבירה, כן? שלא יערר אדם ביום ויבוא לידי, אפילו על זה דיברו. אז האמת אמרו, טוב, תשאיר את זה לצדיקים. הוא לא דיבר במפורש, הוא אמר, יש אבות, יש אבות. בואו, אני אגיד לכם, נחבר את זה לדבר אחד, שיש בכתובות, שאישה שנשבית, שבויה, אז אם היא אומרת, נשביתי בתורה אני, יש לה הפה שעשה או הפה שהתיר, אז היא נאמנת, אז זה תורה. אבל אם יש עדים שנשבית, אז לא. עכשיו, מה שיפה זה זה מוספר בגמרא, שאפילו אם העדים שנשבית באו אחרי זה, זה לא מפריע. לא כמו אישה שאומרת, יש איתי שהייתי והתגרשתי, שאז אם יבואו עדים, לא תהיה נאמנת. אבל בשבויה, אם היא הקדימה את העדים, בסדר. יש שם הסיפור על הבנות של שמואל, ששבו אותם, הם באו לפתח בית המדרש, אמרו לשבאים, תחכו בחוץ. באו לפתח בית המדרש, אמרו, נשביתי בתורני, קיבלו אותם, הכשירו אותם, נכנסו השבאים, ביקשו כסף. אמרתי שסתם הסיפור הזה, הם רואים שזה היה בנות, אם היה, אמנם לקחו את המשב, היה להם הנוגה, כן, להגיד לשבאים, חכו שנייה, להיכנס לבית המדרש, להגיד, יש פה משהו דחוף, אתם צריכים עכשיו להתכנס לעשות בית דין, נשביתי בתורה, אני, זהו. ואז הם ניתרו. אבל חשבתי שאפשר ללמוד מזה לברוחניות, הרי מי שנפל בשבי, זה כוחות טובים שנפלו בשבי, וצריך לעלות אותם. אבל אם יש עדים שנשבית, זה בעיה. מה הכוונה? אם יש דבר שהוא ידוע, בצורה מפורשת הוא מיוחס למקומות זרים, רחוקים מהקדושה, אז לא פשוט לעלות שם לצוצות. זה אולי צדיקים, אבל לא אדם רגיל. אבל אם זה לא ידוע, זה יותר קל. נכון, לפעמים יכולים להיות דווקא רגישות להגיד, דווקא אם זה לא ידוע, זה יכול לבלבל. אבל אני רוצה עכשיו לדרוש בשבח. למשל, דוגמה פשוטה, שנגיד, יש למשל ניגוד של חב"ד שנקרא אופ קזק. יש ניגון שנקרא מרש נפוליון. אז מי ששר היום את זה, בכלל לא יודע שהקוזקים שרו. הם שר, חב"ד אומרים אופ קזק, אז לוקחים את הניגון הזה. אז אם חב"ד זה אומרים, אז כנראה זה נכון, אבל אני אף פעם לא שמעתי קוזקים שרים. אז ההקשר שלי זה של ניגון של עבודת השם, כן, של שמחה, של זה. אותו דבר מרש נפוליון. אני מכיר את נפוליון, אני יודע מה הוא שר. אני יודע שחב"ד אומרים שיש מרש נפוליון. אני מכיר את המגינות, אני מתכוון. אז עם אלה זה, יש איזה טעם של קדושה, ובדיעבד אני יודע שזה פעם היה אצל אולי מנגינה כזאת או דומה לזה, הייתה אצל הקוזקים, אז זה בסדר. אז אפילו אני מתפעל עוד יותר, כי הצליחו להעלות גם את הדברים שנמצאים אצלהם. אבל אם באמת היית שר משהו, נגיד בתפילה, וממש יום לפני, יום אחרי, שומעים את זה נגיד ברדיו, עם מילים ממש לא לעניין וזה, יותר מסובך, כן. אם יש עדים שהיא נשבית, כן? אם יש עדים שזה בא מהשבי, אז זה לא פשוט. אז לפעמים וזה אגב, המחקרים אומרים, המחקרים דרכם לחפש כל מהזמן השוואות. לפעמים שטחיות מאוד, לפעמים פחות. גם אצלהם הרי יש מדרגות. אז הם נורא אוהבים להגיד את את השיטה הזאת, זה אפלטוני, זה אריסטוטלי, זה גליאני, לא יודע, כל מיני דברים אומרים. אז האם לא יכול להיות, האם זה לא נכון לומר שחכמי ישראל לפעמים באופן ישיר אפילו הכירו את הספרים ואימצו רעיונות. לפעמים אולי לא באופן ישיר, אלא כרעיונות האלה נמצאים בעולם, וחכמי ישראל שמעו, פגשו, אולי אפילו זה נמצא גם, זה דברים אוניברסליים, אז הם גם מסתובב ו... אז יכול להיות שהם רואו מחשבות ורעיונות שהן מקבילות לשיטה של אומות העולם. אבל זה בדיוק ההבדל. שאם אתה בא ואומר, תשמע, כה אמר אריסטו, כך וכך וכך, ואכן עכשיו צריך לפרש. זה דבר אחד. לבין שאתה אומר, יש רעיונות, יש רעיון טוב, זה חוכמה בגויים גם, תאמין, תקבל למעט מי שאמרה. אבל לא, זה לא הנושא. על זה לא נאמר לעולם, יהיה אדם בעל שמועה עומד לנגד עיניו. עד רבה. האמת היא חשובה, למרות שאולי זה שאמר אותה, הוא היה, אני יודע, עובד אלילים, בזורה כזאת או אחרת, מי יודע מה גם איך היו העמידות שלו, זה. עד רבה, אז אולי קצת תשומת לב לדברים האלה, כש... אבל עדיין יכול להיות שיהיו דברים הגיוניים, ו... אז זה אם אין עדים, כן? אם יש עדים, לא פשוט. אם זה נוכח. אבל אם אין עדים, אז יכול להיות שיש הרבה ניצוצות מהשבת שאפשר לך מסתם פנימה. ככה. אז קצת, אני שמעת את זה, קצת אפשר לפרש גם פה. הוא לא אומר את זה בצורה מפורשת, גם כשאומרים מפורש, זה יכול להיות בהרבה מדרגות, כמה אתה אומר את זה מפורש, כן? בצורה מפורשת, עלת המחשבות נגיד. ממילא, יכול להיות שאפשר לומר את זה. יותר מפורש, יותר צריך להדגיש שזה רק לבעלי... טוב, מורה ועסק את אבניתה, פרש רשי, מגיד שנתקשר משה במעשה המנורה, עד שהראה לה הקדוש ברוך הוא, ויש להבין, עלו גם משאר כלי המשכן כתיב ככל אשר אני מראה אותך ואת אבנית המשכן, ועוד גוף הדבר, למה נתקשר משה במעשה המנורה? ונראה, כשכל העולמות מסתכלים הבורא יתברך, בבהירות עליונות אשר למעלה מכל העולמות, אז מחמת גודל בהירות הזה, הם בהירה בפחד, עד שהם מתבטלים המציאות, ואין להם שום שמחה כלל מחמת העירה או פחד שיש להם, עד שהם מטילים המציאות. ועיקר השמחה הוא כשהם חוזרים לעצמותם, ובהירות הבורא יתברך מצמצם עצמו ומתלשבש עצמו בלבוש בעולמות, אז הם בשמחה. יש פה ממש תיאור של שני שלבים בהשגה. שלב של פגישה עם הבהירות של הופעה אלוקית של למעלה מכל העולמות, ואז יש יראה ופחד ואין שמחה. שלב שני, שהבהירות של למעלה מעולמות מתלבשת בתוך העולמות, ואז מילא לעולמות יש קיום, לפני כן הם היו בביטול, ואז יש שמחה. כנראה זו תנועה של רצוב השוב, קבועה. זה מה שכתוב, אני אפשר לומר, בידיד נפש. אדור נאה זי בעולם, נפשי חולת אהבתך. למה חולה? כי הוא רואה את הבהירות העליונה, אז הכל מתבטל. אז הנפש רוצה להשיג, אבל זה בעצם, כדי להשיג, צריך כמעט להתבטל מהמציאות. נפשי חולת אהבתך. אומרים, מה נאה אל נרפה נלה, בהרות לנו אבזיבך. נועם זיווח זה ההתגלות בתוך העולם. אור זה בהיר, זה זיו, הוא יותר קל. יכול להיות שכשאומרים זיו זה כמו ההבדל בין השמש לבין שאומרים את השמש על הקיר, כן? זה זיו. אז את השמש אתה לא יכול לראות, אבל את הזיו אתה יכול לראות. אז בהראות לנועם זיווח זה האור של הקדוש ברוך הוא שמתלבש בתוך העולם. ואז היא מתרפאת. וכמו שאומר, שלומות חוזרים לעצמותם. אז התחזק ותתרפא, והייתה לה, אז שתי נוסחות, נכון? שמחת עולם או שפחת עולם. הייתה לך שפחת עולם, אבל הייתה לה שמחת עולם. רק שתי הנוסחות גם רומזים לשתי התנועות. שפחת עולם זה תנועה של הביטול. אין מציאות, שפחה. שמחת עולם זה עולם מלא. שהכל מלא, הכל מאיר. וזה העולמות שהם חוזרים לעצמותם. זה ידוע, מדובר במאמר של הרב צמאון אל חי, כן? שאתה לא מתאר צמאון כזה, שלא יודעים איך לעמוד בו, זה כמו השלב הראשון, ואחר כך מדבר על האלוקות שמתגלה בתוך העולמות, וככה יש רפואה לצימון הזה, זה כמו פה, שהוא מתלבש בלבוש בעולמות, ואז הם בשמחה. וזה הרמז, ומה ידעו לה בגמרא, מי שנכנס לדר, מרבין בשמחה. הרמז, מי שנכנס, כשעולמות חוזרים לעצמותם, ומתלבשים עצמם בשפע מהבורא ברוך הוא, כי מילת הדר הוא מלשון לבוש, מלשון עטרת אליהו. מרבים בשמחה, אז הוא עיקר השמחה. אבל קודם לזה, בעת הסתכלותם אז הם בהירה, עד שהם מטילים המסיעות. כשנכנס הדר, האדרת, הלבוש, מרבים בשמחה. דווקא כשהקדוש ברוך הוא מתלבש בעולמות, אז יש שמחה. לפני ההתלבשות יש יראה, יש ביטול. וראיה על זה כל הניסים אשר נעשו דיינו קריאת ים סוף, אשר הניסים היו חוץ לטבע, כל עיקר. וזה הנס אשר נעשה באדר, באמה, נעשה במעשה הטבע. כי הבורא ברוך הוא, כבורא יתברך, עשה לנו נס גדול כזה בהטבע. שמתחילה אהב אחשוורוש לאמן, אחר כך אהב את אסתר. שזה סתם כאילו גחמות של המלך, כאילו בטבע. אבל בזה נעשה לנו נס, כי החודש הזה אדר, רומז על התלבשות השפע בעולמות, שהעולמות חוזרים לעצמותם. כך הנס אשר בחודש הזה נראה מלובש בהטבע. הטבע זה העולמות שחוזרים לעצמותם. אבל בחינה הזאת הצירוף של זה החודש, עירו ולסורקה בניית עונו. השני היין רומז על התלבשות השפע בעולמות. זה בעצם אותיות של השם. ויוד וו רומז על הסתכלותם במהירות הבורא יתברך שמו. אז הרי ההיים הם יותר ההתפשטות וההתלבשות. אז בחודש אדר ההי יותר בולט מאשר היוד והוו. אנחנו מתחילים בו. מתוך שיש התלבשות, אז יש יחס לבהירות. הספרתי באיזו הזדמנות שהרב יצחק פעם הלכו, ניהלו בקבר יוסף מין דיון מול הרב חנן פורט. אז הרב חנן פורט פתח את הדיון ודיבר על כל העניין של התחייה והתקומה ועל זה מה שזכינו שקמה מדינת ישראל, מלכות ישראל וכו'. כאילו הוא אמר את זה גם בתור תוכחה על זה שהם נטו ככה בעבר כמובן לעבור על החוק או להתנגש עם המשטרה וכו'. אז הוא רוצה להגיד שלעריך את כל המדינה, את כל המציאות, וכמו שהרב חנן ידע להגיד את הדברים שלו בטעם, בהרחבה, בעריכות, הוא דיבר בדיוק שעה, שעתיים, ראשים, פסוקים, דברים מן הרב. ואז הרב יצחק היה צריך להגיב. אז הוא פתח בזה שכל מה שהרב חנן דיבר, זה הכל מהה האחרונה של האותיות של השם. עכשיו צריך לדבר על האותיות שמעבר. אז מה זה האחרונה? אז ההופעה של האלוקות במציאות. זה ההתלבשות. אז אני ככה ציטטו לי, אני לא הייתי שם. הוא אמר, הכל זה רק האחרונה. אני אומר, זה לא רק, כן. האחרונה, אם היא ישנה או לא ישנה, זה הבדל בין גלות לגאולה. זה הבדל, אם יש את ההיא. כתוב שמה, יש את הטל, רואים את זה בזוהר, שאומרים לפני כל נדרי, לפי המחזור רבה. שם רואים שרושינים לטל, טל זה הגימטריה של י' כ' ו'. בגלות שרושינים לטל, מוצאתי ארץ ישראלים. תתחילי. חסרת השכינה, השכינה, היא האחרונה. אני לא זוכר כל מה שכתוב שם, דברים נפלאים, אבל מה זה רואים? רואים את הדבר הזה. אני נזכרתי בגלל שהוא אומר על ההי, שמרמזים על ההתלבשות. ובזה יבואר הנ"ל, כי איך אפשר להשיג בהשגה הבהירות העליונה שלא נסתמצם עדיין בעולמות? אך על ידי ההתלהבות אשר יש לו לאדם מדבק בבורא יתברך שמו, על ידי ההתלהבות ההוא ישיג בהירות העליון אשר עדיין לא התלבש בעולמות, אשר מזה באה אחריות על כל העולמות כדכתיב באור פני מלך חיים. כלומר, אז פה יש שאלה, אז מה עושים? מה שהתלבש, שמחה. מה שלא, אז אנחנו נמצאים קצת ביראה ובביטול. איך פוגשים בכל אופן את זה? אומר, על ידי ההתלהבות. על ידי התשוקה והכיסופים, אז יש לאדם יחס גם למדרגה הזאת. ואם הכוונה שלו גם לשמחה, למרות שהוא לא אומר את הביטוי שמחה, אבל יכול להיות, כאילו השמחה היא גם התוצאה של זה שהקדוש ברוך הוא מתלבש בעולם, כי אז העולם הוא עם מלאות, לא כמו שהוא מעבר לעולם, העולם הוא בביטול, ואז אין שמחה. כשהוא מתלבש בעולם, יש בעולם מלאות. אז השמחה היא תוצאה. אבל יכול להיות שזה גם הפוך, שעל ידי השמחה מביאים לזה, שזה יתגלה בעולם. כלומר, השמחה כאילו יוצרת פה איזשהו גשר בין המציאות שלנו לבין המציאות הרחבה האינסופית. פה זה שוב הכיסופין, ההתלהבות, אבל הרבה פעמים זה יכול לבוא ביחד עם שמחה. וזהו, והנה המנורה הוא רומז על השפע אשר עדיין לא נתלבש בעולמות. וזה הרמז, התקשה משה, הרמז היה קשה לו איך לדבק ולהשיג הבהירות העליון. וזה הרמז שהראה לו הקדוש ברוך הוא המנורה של אש, הרמז שעל ידי ההתלהבות ישיג זאת, וזהו של אש. אבל שאר מלאכת המשכן רוזים על השפע אשר התלבש בעולמות, ובוודאי לא היה קשה לו להשיג, בדוק בארת. כלומר, אז הוא התקשה איך משיגים את הבהירות העליון, הראה לו מנורה של אש, התלהבות, על ידי התלהבות. לפעמים על הגשר בין מה שהוא נמצא בהשגה לבין מה שמעבר להשגה, זה לא על ידי עוד הסברים, אלא באמת על ידי כיסופים, התלהבות, וגם שמחה. אז באמת, פה זה באמת מתחבר. אז יש בהירות שכשהיא מופיעה, העולמות מתבטלים, ורק אחרי שיש התלבשות, אז יש שמחה. אז רוצה לחבר את זה באמת למאמר מאוד מיוחד שיש בגמרא, שכתוב שכשדוד בא לחפור את השיטים, שהוא רצה לקרא את השיטים, גמרא בסוכה, אז כף התאומה, עלה התאום ורצה לשטוף את כל העולם, שהוא השיטים של בית המקדש, כן, בשביל הנסחים, בשביל שהכל יהיה מחובר ליסוד. אז הוא קיבל עצה מאחיתופל, שישים את השם השם על חרס ויכתוב על, יכתוב על חרס וישים שם במים. ואיך זה מותר? הוא אמר קל וחומר, אם בשביל לעשות שלום בין איש ואשתו אמרה תורה שימחה השם על המים, לעשות שלום בכל העולם כולו על אחת כמה וכמה, ואז התאום ירד. אבל ירד מדי, כבר היה יבש. אז אמרו 15 שיר מעלות ווואלה, עד שהגיע למקום שצריך. זה באמת בסוגיות שם סביב שמחת בית השואבה. אבל חשבתי שמה זה אומר? שכשבאנו, באו לבנות את בית המקדש, היה לקראת בינה בית המקדש, ההבדל בין המציאות בית המקדש למציאות שלנו, שבית המקדש זה לעבוד השם לא רק בכוחות הגלויים של ההכרה, שכל, הרגש אפילו, אלא לעבוד עם כוחות הרבה הרבה יותר עמוקים. נגעת בחיים, בעומק החיים, בעוצמה של החיים, ובמקום הזה לעבוד את השם. זה בית המקדש. כאילו זה ממש חיבור בין שמיים לארץ, בין הדברים הכי גדולים ונשגבים לבין דברים הכי ממשיים והכי מוחשיים. לעבודת קורבנות, כן, זה דברים שממש דם ובשר ו...
זה היה גם בציבור?
מה?
עבודת השם הזאת של החיבור הזה, זה היה גם בציבור? בציבור עבדת כמון, גם לצלח את הרגש. אולי בזה מידע שזה היה...
אפשר להשתמש בעוד מילה, שזה הדמיון. הדמיון היה הרבה יותר בשימוש אז. אני חושב שהדמיון זה המגרש של הכוחות בחיוניות העוצמתית שלהם, אפשר לנסח את זה ככה. אנחנו עם הדמיון מעט, לא כלי מרכזי, הוא נמצא ונוכח בכל החיים, אחד מהמרכיבי הכוחות של האדם. אבל הוא לא כוח שיש לו הפעלה מרכזית היום. אתן דוגמה. רבי נחמן חידש חידוש, שהוא סיפר סיפורים, ואמר שזה יכול להועיל לעבודת השם. אבל זה היה חידוש. זה לא מסלול פשוט ומרכזי. הוא אמר, בהקדמה יש שם משפט כזה, שבימי הנביאים היו מדברים ככה קבלה. בימי הנביאים, בזמן המקדש, כן? היו מדברים גם בשפה של סיפורים. שפה של סיפורים זה שפה שנוגעת בדמיון. אנחנו ממעטים, אנחנו לומדים. גם גמרא, גם פוסקים, גם מה שלומדים באמונה, מחשבה, בדרך כלל יותר הסברות. כוזרי, קצת, סיפור כזה. נכון? שיש דו שיח. זה באמת, זה לא רק סתם כלי מתודי, אלא כי הוא באמת יותר קרוב לצורה הזאת של ה... כאילו, איך אומרים תורה? יכול לכתוב מורה נבוכים, יכול לכתוב יד חזקה, יכול לכתוב אורות גם. אבל היו לנו זמנים שכדי להגיד תורה כתבו את ספר שמואל. זה היה הדרך הכי טובה ללמוד תורה. זה סיפורים. סיפורים. אבל הלבוש הוא בצורה כזאת, כן? אז זה שפה אחרת. המקובלים קצת חזרו לשפה של הדמיון. לכן גם חוששים מהם. כי מדברים במשלים, בביטויים גשמיים, בציורים ש... אם אתה רק חושב על זה, אז זה מכני. אתה נושא להרגיש את זה, אז זה עלול להיות חלילה קצת מגושם. אבל אדם שהוא ברחי ויש לו טהרה, זה כן? זה מעורר כוחות מאוד עמוקים וחזקים.
למה זה מסתר מהסכל?
מה?
למה זה מקום יותר מסתר מהסכל?
הדמיון? אני מודה שכשאני אומר נסתר, זה קצת מעגלי, כי אני מניח שמה שגלוי לשכל הוא הגלוי. כי השכל הוא המקום של הדברים הברורים. זה באמת כוחו. הדמיון הוא באופן מובנה. הוא מוסתר. כי הוא לא אומר דברים ברורים. מי שהשפה שלו זה הדמיון, אז הוא יגיד שהדמיון זה פשט, והשכל זה איזשהו סתרי תורה, כן? יש שטט כזה. אבל יש גם צד הפוך. שהשכל, זאת אומרת, רעיון ברור. דמיון, אתה מנסה להגיד משהו שאי אפשר להביע אותו ישירות, אז אתה משתמש באיזשהו משל, והמשל אמור לעורר איזה הרגש כזה, איזשהו הבנת הלב כזאת. בלילה חולמים חלומות. זה העבודה של הדמיון. ברור שבחלומות יותר, פחות ברורים מאשר מה שאנחנו חושבים ביום. כל שכן מה שאנחנו לומדים. נגיד, אם אדם רוצה לפגוש את הדמיון בצורה קצת פחות דרמטית, נגיד שאדם נוסע באוטובוס למשל, זה יכול לקרות במצבים אחרים שאנחנו פסיביים, ואז הוא מחשבות מתגלגלות, נגיד הוא חשב על משהו, פתאום אחרי חצי שעה הוא רואה איפה זה. נגיד שהוא היה אחר כך מנסה לשחזר ומרושם את כל המחשבות. אז לא היה שם רצף. זה כזה התגלגלות, נכון? זה הרי עם תודעה כזה. זה גם דומה לדמיון. שאין דברים עקביים, הגיוניים, שאחד גורם לשני, סיבה, מסובב. מתגלגל. אז כאילו, זה גם מה שנקרא מוח לב כבד. מוח שכל, לב רגשות, כבד, זה המוחש בדמיון. כוח המדם. קיצור, בדרך כלל, העולמות האלה, שלפי גם קוראים להם תת מודע, החלום, מופתחים. נוח לנו גם קצת ככה. נסגיר, להשאיר את המכסה סגור, נשאיר את המדפים סגורים. למה להרים? מי יודע מה יש שם במרתף? יש בית שיש לו מרתף. אז הבית הוא מסמל את ההכרה של האדם. המרתף זה התת מודע. שם יש חושך בדרך כלל, ואולי מסתובבים שם כל מיני שרצים, קצת מפחיד כזה. זה המרתף, מה יש שם במרתף, כן. אז מה יש לאדם המרתף של הנפש? אז בדרך כלל, ברור שהוא משרת אותנו באיזושהי צורה, אבל טוב שהוא ככה סגור רוב הזמן. צריך לקחת איזה יין, אולי ככה נשלח את השמש לאבי, אבל לא זה. מה עשו כשרצו לבנות בית המקדש כביכול? הרימו את המכסה. פתחו כאילו את המפגש עם התהומות של העולם. אז התהום בא להציף את העולם. אתה פותח את המכסה, וואו, מה אתה מגלה שם, מה אתה רואה שם. יש שם עוצמות כאלה שאי אפשר לעמוד בהן. אז אחיתופן נתן עצה לדוד שישים שם השם על המים. שיהיה דרך לקחת את העוצמות האלה ו... נכנס אותם מתוך אותיות, נכנס אותם מתוך הדרכה אלוקית, לתת להם איזשהו... את התהום, התוהו, נכנס לתיקון, ואז התהום שוקע, וכאילו אומרים לך, אבל יש גם צד שני, זה יכול גם לשקוע מדי. זה יכול לשקוע מדי, ויהיה יותר מדי יבש. כן, יש שתי סכנות, יכול להיות שהעולם יהיה רטוב מדי, שהים יציף את העולם, או תהום יציף, יכול להיות שהעולם יהיה יבש מדי, שניהם זה לא טוב. בלי מים אי אפשר לחיות. מים על פני כל הארץ גם כן אי אפשר לחיות. אז שמה, אז אפשר להגיד, מה שהיה כתוב בהתחלה, שהתהום עלה, זה כמו שפוגשים את הבהירות העליונה שהיא מעבר לעולמות, אז הכל מתבטל. אז העולם לא יכול לעמוד בזה. חולה תאוותיך, כמו שאמר. אבל אחר כך, שהמים ירדו, הרימו אותם ב-15 שיר המעלות, בעצם זה הלבישו אותם בתוך העולם. לא שהם יהיו באופן שהעולם לא עומד בזה, אלא שזה יהיו... יכול כתוב שם אפילו כמה, שבכל שיר המעלות עלו כמות מסוימת של מרחק עד שהגיעו למקום הנכון. אם נחבר את זה, זה היה בשמחה. שיר המעלות הם נאמרים בשמחה, הרי זה מה שאנחנו גם אומרים, אבל גם מה שאמרו בשמחה בית השואבה. גם אומרים שזה החיוניות הזאת שהיא בתוך העולם. לא שמופיע באופן כזה שהוא מעבר לכלים, שפר לכלים להקל אותה, אלא היא מופיעה בתוך העולם. לרף על פי, אנחנו מפרשים שכאילו התהום זה עוצמה של אור שאפשר לעמוד. זה לא סותר, אני חושב שראיתי אחד המפרשים שאומר, שזה גם כאילו כל המקומות הקשים, הלא טובים. כי זה גוף ה... הרבה פעמים זה בעצם המשמעות של הרע. זה אור שאין לו כלים. אז הוא מתגלה בתור דבר. אור בלי כלים שנכנס לתוך העולם, אז זה מופיע כמשהו הרסני. כמו שאדם יש לו המון עוצמות, המון רצונות, אבל הוא לא יודע איך להביע אותם. אז הוא יתחיל להשתולל. אז זה רע מאוד לפעמים, זה יכול להזיק, לצער, להכביד. אבל זה לא רע מוחלט בעצם. זה אין כלים. כלים זה דבר חשוב מאוד, כן? אז זה ככה הרבה, אפשר לחבר את זה גם לשמחת פורים. ושמחת פורים אפשר לומר שקצת מרימים את המכסה, כן? קצת פותחים את החבית, ואז מי יודע מה יוצא. לכן זה גם מפחיד. אז איך אתם מתאמין? אולי זה... פעם נהג מונית אמר, דווקא אני, שאני נוהג כל כך הרבה, אני יודע כמה זה, כמה הכביש מסוכן, כן? אז רק כשיש ניסיון, זה לא קשור עם ניסיון, יש גם פחד במפגש הזה עם כל האלכוהול, כן? עם כל היין והשיחות, כי השיחות באמת מסלקת איזשהו מנגנון ששומר. ויוצאים, יוצאים דברים. ברוך השם, אנשים עדינים וטובים שגם יוצאים בחברה, זה יוצאים דברים טובים. לפעמים יש חריגות, יוצאים דברים לא נעים. טוב אם זה אדם כלפי עצמו, אבל אם זה לא רק כלפי עצמו, באמת לא נעים. אז כאילו יש תהומות בתוך הנפש. מצד אחד, כל החיוניות קשורה לשם. כמו גם היום, שכל המים קשורים בין השאר למי תהום. השתייה שלנו. מצד שני, אם זה יעלה ויציף את העולם, מה יהיה? אז החוכמה היא להגיד שיר המעלות, כאילו, נכניס את זה בתור, לתת לזה מקום, אבל בתוך גבולות שאפשר להקל. זה מסתבר גם השתייה הראויה, כן, הפורים. יש כאילו, פוגשים את המקום הזה, יש בו חיוניות, יש בו משהו שככה יכול לאפשר לכל מיני רגשות מסוימים להופיע. מצד שני, שזה יהיה בשמחה. שמחת בית השואבה, כן. טוב. טוב, זה מה שיהיה.